אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. אהלן כולם, אהלן אביב.
אהלן פלג, מה המצב?
מעולה, אנחנו מאוד שמחים שאתה מצטרף לאינוויסטקאסט, אביב גרינברג, שמצטרף גם לרנטפו, גם לאינוויסטקאסט, לפודקאסט המגניב שלנו שאתם מאזינים לו מדי שבוע, בתקופה האחרונה מדי שבועיים, בגלל הסגר, אז עשינו מדי שבועיים, עכשיו אנחנו חוזרים למתכונת של מדי שבוע, אז אנחנו ניפגש פה כל יום חמישי כרגיל, ואלינו מצטרף גם כאמור אביב גרינברג, לאט לאט תכירו אותו לאורך הזמן, אז ככה לא נכביר מילים בהיכרויות. על מה נדבר היום, אביב?
אז קודם כל, כיף להצטרף.
כיף אתה איתנו.
היום אנחנו נדבר על נושא שקרוב מאוד ללבך, תלד על אדם, היום נדבר על גורואים.
גורואים. כן, זה נושא קרוב, האמת לא קרוב, רחוק מליבי, בגלל שאני קצת סולד מעולם הגורואים. סולד מזה במובן שאני פשוט נתקל כל כמה זמן באיזה... או, אתה יודע, או שאני נתקל באוטקאם של הגורו, איזה גורו שנפל, ואז יש, אתה יודע, מלא אנשים שמתלוננים. מה הוא עשה לי, למה הוא עשה לי, הוא רימה אותי, הוא ענה אותי וכו'. או בגורו בהתאבות, בן אדם שמתחיל את התהליך הגורוי שלו, והוא או היא, והם מתחילים איזשהו תהליך כזה של סחיפת תהמון. אני ככה כמסתכל מהצד אומר, אוי לא, זה לא ייגמר טוב הסיפור הזה.
אז שאתה אומר גורו, זה נשמע משהו מאוד גדול. בוא נפרק את זה יותר. תסביר מה אתה מתכוון שאתה אומר גורו. כשאתה אומר, לי קשה להבין.
מה זה אומר גורו? אז קודם כל אנחנו מדברים פה בנישה של השקעות, כמובן לא גורו לחיים או גורים כאלה ואחרים, שעל זה לא ניכנס במסגרת הפרק הזה, זה כל אחד והדעה שלו על הדברים. אני מדבר על גורו בתחום ההשקעות, בתחום הפיננסים, בתחום הכסף, בין אם זה נדלן, בין אם זה שוק ההון, בין אם זה מטבעות, בין אם זה כל מיני תחומים אחרים. גורו, אני, זה שם קוד או שם גנרי לקבוצה של אנשים, גברים או נשים כמובן. ואין לי מישהו אחד ספציפי לנגד העיניים, אלא הרבה אנשים כאלה, זה לא יודע מה, כמה עשרות אם לא מאות אנשים כאלה שאני נתקל בהם, שמה שהם עושים זה הם עוסקים בסוג מסוים של, אתה יודע, סחיפת תהמון, אחר סיפורי גבורה והצלחה בלתי נתפסים, כמעט הירואים, שאתה יודע, שאתה שומע את הסיפור של מה שהם אומרים, אתה שומע את סיפור הגבורה וסיפור ההצלחה, ואתה אומר, וואו, בוא נזה בן אדם מוכשר, או איזו אישה מוכשרת, הם פשוט גורפים כסף שנופל עליהם מהשמיים כמו באיזה מצנח, ואנשים, כמובן שהסיפור הזה שווה לב, שווה את הקהל, והם נשבים בכסמם של אותם אנשים, ואז אתה רואה שזה תופס כמו אש בשדה קוצים. זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה מין עדר כזה. וכמובן שהמכנה המשותף של כל הגורואים בתחום ההשקעות, זה העובדה שהם נותנים לך איזשהו סיפור הצלחה, שכולל רווח גדול, רווח מהיר, כמעט ללא כישלונות, כשהאתגרים זה בעצם סוג מסוים של הסוואה להצלחה שלהם בעצם, כי גם כשמציגים אתגרים זה בעצם הצלחה מאוד גדולה, כי האתגר בעצם מתברר כהצלחה, ואתה מזהה מין, ואתה רואה ממש מכנה משותף אצל אותם אנשים, סיפורים חוזרים ונשנים של הצלחה, הם הכי גדולים, הם הכי מומחים, הם המציאו את החוכמה, זה בגדול מה שאני שומע כשאני מדבר על גורים.
אוקיי, אבל השוק הוא רווי בהרבה אנשים נותני עצות, גם נותני עצות ואנשי מקצוע, ואני בטוח שהרבה מהם הם בהחלט לגיטימי ובעלי ניסיון אמיתי. איך אתה עוזר עכשיו לנו להבחין, אוקיי, בין אותם אנשים שהם לגיטימיים לבין מי שאתה מכנה כגורים? יש הרבה בתי השקעות גדולים בשוק, בכל מיני תחומים, כן?
גופי השקעות ויועצים. אוקיי, אז קודם כל בוא נעשה את ההבחנה באמת מאוד מאוד חשובה בין יועצים, לבין אנשים שהם גורואים. בן אדם שהוא יועץ, זה בן אדם שהוא סוג של צופה מהצד במה שאתה עושה. הוא יכול לתת לך איזושהי הכוונה, הוא יכול לתת לך איזשהו עצה מהניסיון שלו, יכול לתת לך כלים מסוים שיעזרו לך לבצע, לעשות פעולות. מאוד מאוד חשוב לשים לב, הוא אקסטרני לפעילות העסקית שלך, לפעילות ההשקעה שלך, ליזמות שלך, הוא אקסטרני, הוא חיצוני. הוא לא הוא לא לוקח, הוא לא לוקח אותך ומבצע את ההשקעה בשבילך. הוא לא אומר, תעשה מה שאני אומר. הוא לא אומר, תעשה את מה שאני מחליט. הוא לא אומר, תן לי את המושכות. הוא לא אומר, תן לי להוביל. הוא הפוך. הוא במובן הזה של אני אקסטרני, אני נותן לך, בדרך כלל זה יהיה ייעוץ, שהייעוץ הזה כולל דאטה, כלים, מידע, אפילו היה קצת רוח, ואתה יודע, קצת מיינדסט, זה גם בסדר, אבל נותן לך איזשהו משהו מבחוץ, שתומך לך בהחלטה, שעוזר לך לקבל החלטה שהיא יותר טובה, יותר מושכלת, יותר מיודעת, יותר נכונה. זה יועץ. ויועץ זה תחום מאוד 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 חשוב בעולם העסקי, כי יועצים הם עוזרים לעסקים, הם עוזרים לפרטיים, הם עוזרים ללקוחות שלהם, אתה יודע, להשיא את המהירה, באמת בן אדם שיש לו ניסיון, ויש לו ידע, והוא עוזר לי, מצוין, זה ווין ווין, עסקה, זה טריפל ווין. היועץ מקבל את השכר שלו, אני מקבל את ההשקעה הטובה, והחברה כולה, הסוסייטי כולה צומחת בגלל שיש השקעות טובות, טריפל ווין לכולם. איפה זה באמת מובחן מגורו? גורו, קודם כל, כל התדמית של היועץ משתנה. יועץ בדרך כלל, תשימו לב, יועצים, יש להם הרשת פנים מכובדת יותר, הם לא באים, ולפחות, אתה יודע, היועץ כפי שצריך דמיין אותו, כפי שהוא צריך להיות, הוא לא בא ומוכר, אולי יש לו מוניטין כיועץ טוב, כיועץ שיודע להוביל אנשים לתוצאות טובות, אבל אין לו הוא לא בא ומוכר את עצמו כהמשקיע הכי טוב, או כיזם הכי טוב, או כמי שעשה רק הצלחות, או כמי שמצליח פעם אחרי פעם אחרי פעם, כי תמיד יש משהו קצת אבסורדי ביועץ שאומר לי, אני יועץ לך, אני יודע לקחת לך מניות בשוק ההון, לעשות זה ועוד זה ועוד, אם אתה כל כך יודע לעשות זה, מה אתה יושב ומייעץ? בזמן הזה שרק כתבת את הפוסט, יכולת כבר לעשות את העוד ועוד ועוד ועוד. למה עזבת את אתר המסחר? אז הוא יגיד לך, לא, גם בערב אני רוצה להרוויח. טוב, קשקוש. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שבסוף, אם הוא כזה טוב במה שהוא עושה, שזה המסחר, או בנדלן, הוא יודע לקחת כל דירה ולשפץ אותה, אתה יודע, להרוויח כסף, ומהשמיים נופלים עליו ההזדמנויות, למה הוא לא עושה אותן? כאילו, מה הוא צריך לייעץ? אז זה הגורו, ההבחנה היא בזה שמדבר על עצמו, גם הרבה פעמים אתה תראה שהגורו לוקח תפקיד פעיל בעסקה. זאת אומרת, הוא אומר, עזוב, תן לי את הכסף שלך, תן לי את המיליון שקל לקנות לך דירה בדימונה, לקנות לך דירה בבאר שבע, הוא יונה מאיפה שזה לא יהיה, אני לוקח את זה עליי, אני משפץ לך, אני מביא לך, אני. בדרך כלל גורו ידבר על אני עשיתי, אני יודע, אני, והיועץ יגיד לך, אתה או את, ואתם, אתם צריכים לחשוב, אתם צריכים לעשות ככה, מה היועץ נותן? נותן את הדאטה, נותן את הכלים, עוזר לי בתמיכה.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
אז אני רוצה להקשות עליך כאן.
בטח. זה התפקיד.
אנחנו מדברים בעולם ההשקעות. אגב, אני מאוד מסכים איתך גם לגבי ההבחנה בין יועץ בכל העולמות. עכשיו, בעולם ההשקעות, דה פקטו אנחנו רואים שרוב כספי ההשקעות שלנו, לא משנה איך אתה מסתכל על זה, רוב הכספים של הפנסיות שלנו נמצאים בגופי ההשקעות הגדולים ביותר. והם, זה בדיוק מה שהם עושים. זאת אומרת, הם עושים זה מה שהם רואים לנכון, בלי שאנחנו בכלל בטח מעורבים בקבלת ההחלטות, וגם בלי שאנחנו בכלל יודעים גם בדיעבד. וזה נכון גם לגבי שוק ההון, כמו שאמרת, וגם לגבי נדלן, כי גם הרבה מהמשקיעים המוסדיים הרי משקיעים בפרויקטים של יזמות בנדלן ובפרויקטים של יזמות אחרים. אז איך אתה מבחין או שאתה לא מבחין?
בעצם, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, יש בתוך התעשייה הזאת הרבה גופים שמה שהם מוכרים לי זה שהם מנהלים לי את הכסף ומקבלים עבורי החלטות שהן החלטות יותר טובות, ואני צריך להגיד כמה דברים על הדבר הזה. קודם כל, הרבה מאוד פעמים בגופים האלה, בתי ההשקעות והגופים המוסדיים, יש מסלולים. זאת אומרת, זה לאו דווקא, זה לא שיש איזה רק דרך אחת לפעול, גם הם יודעים מעצם העובדה שיש מסלולים, אתה יודע, יש תיק, 1417 ותיק 1418, יכול להיות שזה יעשה פלוס 6 והשני מינוס 10. זאת אומרת, גם בהגדרה, בזה שיש תיקים ויש מספרים לתיקים האלה, כל תיק מושקע בסקטורים אחרים או בכיוונים אחרים של מניות והגחים וכו'. ואז בהגדרה, אתה יודע שאתה הולך פה למישהו שיכול פעם להצליח, פעם לא להצליח. כלומר, זה חלק מהמשחק. זה חלק מהמשחק שלך מול בית ההשקעות. אתה יודע שאתה מפקיד בידיו הנאמנות את הכסף, אתה יודע שיש סיכוי שהוא יחזיר לך גם תשואה שלילית. זה חלק מהעניין. בתי ההשקעות, וגם זה יש הרבה רגולציה להם, לא יכולים בהגדרה להגיד לך, אנחנו רק מצליחים, כי זה שקר. זה הטעיה. הם לא יגידו לך, אתה לא תשמע אף בית השקעות, אף אחד, אסור לו. אם תראו, יש לכם מילה לתביעה ייצוגית שאמר, אני כל הזמן מצליח, רק מצליח. אין, אף לא ירדתי, אף לא הפסדתי כסף. מי שיגיד לכם את זה בית השקעות, ויש עליו רגולציה, כמובן, ברור שהוא חשוף לתביעה. ולכן, בית השקעות לא יכול להיות בהגדרה גורו. מתי אנחנו נראה איזושהי נגיעה, וכאן אתה באמת נוגע משהו שהוא מתכתב עם הפרק הזה, שיש איזה שהם דמויות בתוך בתי ההשקעות, שבונים אותם, מריצים אותם, לאיזושהי תקופה, באיזשהו רן, שנה, שנתיים, לפעמים שלוש, שעושים מהם מעין גורו. אתה יודע, איזה טלנט כזה שמגיע לאיזה מוסדי, יושב בוועדת ההשקעות שלהם, והוא יודע להצביע על כל מיני מניות שהם מלאית של 2021, 2022, 2024, הוא יודע לדקור אותן, והוא הצליח השנה להקוד את השוק. נגיד הביא, אם השוק הוא לא על ה-6%, הוא הביא 17%, ברוב התיקים שלו. ואז באים ודברים, בוא נעשה טלנט, זה כוכב. עכשיו, אני כמובן מעלה פה את התאייה, נע, בדקו כמה מהכוכבים האלה, באמת ראיתם אותם ב-20 שנה, ברן הזה של 20 שנה, כמה פעמים הם הופיעו בטבלה הזאת של אלה שיקחו את המדד. כמובן שתראו בתוחלת שהם פחות או יותר כמו כולם. פעם הצליחו, פעם לא הצליחו, בערך 50-50, די הגיוני, די משתלב עם הקורלציות הרגילות בשוק. כלומר, אי אפשר באמת להקות את המדד לאורך זמן. אבל פה באמת יש עניין של הגורוי, אבל שים למה העניין פה, זה מין כתבה, אני חושב, הכתבות האלה שעושים הם גורויים, כתבות פופוליסטיות כאלה, שהמטרה שלהם סתם כאילו להראות מי היה הכוכב השנה, סתם לשים במוקד, זה כתבות יחץ יותר. אני מסכים שזה במשיק לגורו. אבל שוב, זה לא הגורו הזה שאני מדבר עליו, שזה סוחף את ההמון, שאנשים סביבו מתלהבים בצורה היסטרית מהזה, ופה בדיוק הנקודה שאנשים מתחילים לעשות את הטעויות, ואם תרצה גם ניכנס לדבר עליהם.
ברור שאני רוצה שניכנס לדבר עליהם, זה כל העניין.
אז זה בעצם המחיר של הגורים. זה בעצם הבעיה, אני חושב, עם הגורים. גורים יכולים להיות, יש גורים של השראה, של מיינדסט, של פיתוח, העצמה, כל מיני דברים מהסוג הזה, שיש אנשים שנתרמים מזה המון, מקבלים מזה value ענק. וזה חשוב מאוד, ואני מאוד בעד, כי win-win, כשיש value, הכל טוב. מתי יש לי בעיה? יש לי בעיה עם גורים שעושים, ממש מספרים סיפורי מעשיות. עכשיו, אני בכוונה אומר סיפורי מעשיות, יש הבדל בין אמת לבין סיפורי מעשיות. אם מישהו בא ומספר את האמת בצורה נכוחה, אומר, שמה, אני עשיתי עד היום 3 עסקאות נדלן. 3 עסקאות, עשיתי רווח ממוצע של כל עסקה, 70% על הכסף, בממוצע. בא, סיפר לי עובדות. בא, אומר, תשמע, אני לא יודע אם אני מומחה, לא יודע אם אני טוב, יודע, אולי היה לי מזל, לא היה לי מזל. אני יודע, עשיתי 70% 3 פעמים. אתה רוצה שאני לבוא אותך בעסקה הרביעית? אחלה. אז הוא בא ומספר לי את האמת. הוא בא ואומר לי, תשמע, יכול להיות שהיה לי מזל, יכול להיות שלא היה לי מזל, לא יודע מה קרה. במקרה, היה לי אולי אינטואיציה יותר טובה קצת בעסקאות, אלא יכול להיות שאני טועה. אבל הוא בא ומשקף לי את האמת. הוא בא ואומר לי, זה מה שאני יודע. זה מה שאני חושב. אין לי יכולות על טבעיות, לא המצאתי פה איזושהי חוכמה, אני לא יודע מסע ומתן יותר טוב מאף אחד אחר. זה מה שנראה לי. גם בא מישהו שעשה 10 עסקאות נדלן טובות, זה כמובן לא, אתה יודע, 10 מ-10, אני לא מאמין שיש, אבל 10 מ-10 עסקאות נדלן טובות. זו אחר זו הוא גרף מהרצפה. אתה יודע, אלה שמספרים לי סיפורים כמו, באתי למוכר, כל כך נואש, הדירה שווה 700,000, אמר לי, רק קח אותה ב-450, רק קח ממני את הדירה עוד 450. אוקיי, אז הוא אמר, 10 פעמים הוא עשה את זה. והוא בא ואתה יודע, ויכול להיות שזה קרה לו, יכול להיות. והוא בא ומספר לי, תשמע, יכול להיות זה המקרי. יכול להיות זה המקרה, אני לא יודע, לא עשיתי שום דבר, באמת, בסך הכל דיברתי איתו ונסיתי לשכנע, והוא בא מספר את זה עובדתית נכוחה, ויגיד לי, האם אתה רוצה או לא תרצה להיכנס איתי להשקעה הבאה, אני אשקול, שמעתי מה הוא מציע, הכל בסדר. לעומת זאת, הסמנטיקה פה היא מאוד מאוד חשובה, כי הגורו, מה שהוא יעשה, הוא יציג את הדבר הזה לא כאקראי, הוא יציג את זה שוב, כי אני ואני, ויגיד, אני בעצם יודע להקות את השוק, אני יודע למצוא את האנשים הנואשים, אני יודע לסחוט אותם עוד 200,000 שקל למטה, אני יודע לעשות את זה, אני ואני, ומה שזה גורם, זה גורם לאותם אנשים שנותנים בהם את האמון, זה גורם להם בסוף למפח נפש, וזה הסיכונים שעשויים לקרות, כי כל, לא משנה מה הנתונים הסטטיסטיים, הלקטחילים שיוצגו לי, עובדתית, כעניין של מציאות. זה לא כי אני, אתה יודע, כי אנחנו לא רוצים, אנחנו מאוד רוצים שבן אדם יהיה כל הזמן רק יצליח. כעניין מציאותי, אנשים לפעמים לא מצליחים בהשקעות, אין מה לעשות, גם הטובים שבהם. גם אלה שאתה יודע, יש דמיונות בראש לאנשים על כל מיני סיפורים, על אנשים בשוק ההון שעשו טריליוני אחוזים ורק הצליחו. גם הם הפסידו לא מעט בשוק ההון. חלק הצליח יותר, חלק הצליח פחות, אבל הם הפסידו. וכשהם הפסידו, אם באותו רגע שהם הפסידו, הם בדיוק ליוו מישהו איתם, הוא הפסיד יחד איתם. צריך להבין את זה. זאת אומרת, כשאתם באים ואומרים, אני הולך עם אותו גור, יהיה מה שיהיה הדבר, והבן אדם דווקא איתכם, ברן איתכם, הפסיד, זה יגרום לכם את המפח, ואז ההפתעה היא קשה. המכה היא קשה, כי אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות שהוא לא הצליח? הרי הוא רק מצליח, יש לו 100% הצלחה, הוא כזה אלוף. איך יכול להיות שהוא לא הצליח? ואז המפח נפש הכי גדול. לכן אני אומר, עכשיו, ואני בא ואומר, רגע, הסטטיסטיקה היא גם לא כל כך נמוכה כמו שאתם חושבים. הסטטיסטיקה היא סטטיסטיקה שמאפיינת את רוב ההשקעות ואת רוב הסיכונים בהשקעות. אתה יודע, אחד משש, אחד משבע עסקאות כאלה שלו, כנראה לא יצליחו. שאלה אם אתם המקרה של האחד משש או החמש משש שיצליחו, זה כל השאלה. ואם אתם באחד משש, אתם תפסידו. ואז אני שואל את השאלה, אוקיי, אז אם ככה, אז למה ללכת עם גור כזה ולא ללכת עם עצמכם? מה שאתם שלמים איתו, עסקה שהיא לא מבוססת על גור, אלא מבוססת על משהו אחר, ואתם משקיעים במשהו שאתם יותר מאמינים בו, שסיכוי הצלחה הוא 97 מ-100. ויש לכם סיכוי הרבה יותר נמוך, משמעותית, שזה לא יצליח.
עסקה שאולי מלווה ביועץ, כמו שאמרת.
בדיוק, יועץ שבא נותן חוות דעת שלו, אומר, אני חושב, אין לי שום יומרה, אין לי שום, אני לא המצאתי את החוכמה, אני לא, אתה יודע, יושב פה על זה. אני, לפי ההנחות שאני השתמשתי, ככה נראה לי שזה עכשיו, אתם גם יהיה לכם קל יועץ, יש עוד דבר חשוב לגבי יועץ ולגבי גורו. גורו השתמש באלמנטים של תחושת בטן, של אינטואיציה. של פסיכולוגיות, של איך מצאתי את המוכר וסחטתי אותו. גם תמיד יש פה איזה משהו גם כל כך לא מוסרי בדוגמאות שהגורים האלה אומרים שהם באו לאיזה מוכר לחוץ, סחטו ממנו 200,000 שקל. נגיד וזה נכון, מה אתה מתלהב בזה? יש בזה גם משהו לא מוסרי, אבל בוא נשים רגע בצד את העניין המוסרי הזה. שאני, שוב, אנחנו לא בעולם אלטרואיסטי, הכל בסדר, אבל אתה יכול בשקט, תרווח את 200, שב בשקט, כי הכל בסדר. אתה לא צריך לבוא ולרוץ, ספר לחבר'ה שעשית, שעשקת איזה בן אדם מבוגר שלא מכיר מחירה שהוא, כן? זה הפן האי מוסרי. שרי בו, אבל אני שם רגע את זה בצד. הם משתמשים בדרך כלל הגורים באלמנטים פסיכולוגיים, אלמנטים שקשורים לאינטואיציות. עם זה איך תתווכח? איך תאמת? איך תאמת את הנתונים? הרי מה אתה יכול לבקש ממנו לאמת? את האינטואיציה שלו? הוא אומר, לא יודע, אני מרגיש, אני יש לי תחושה טובה לגבי הרחוב הזה, יש לי תחושה טובה לגבי הבית הזה, שאני יכול לגמוך את השיפוץ בו ב-50,000 שקל ולתת לך רווח 200%. הוא אומר לך את זה מהאינטואיציות בתחושות. יועץ, שימו לב, בדרך כלל ייתן לכם את זה דאטה. ייתן את זה מבוסס, יגיד לך, תשמע, הנה, כך, אתה רואה את הסקירה שהכנתי פה? יש פה סקירה מפורטת. בוא תבדוק, כל נתון. נתתי לך חומר למחשבה, נתתי לך לראות דברים, נתתי לך לבדוק. אגב, הרבה פעמים יועצים, חלים עליהם כל מיני רגולציות, אז הם יגידו לכם גם, אסור לי להגיד לך מה טוב ומה לא טוב. אסור לי. אני רק יועץ. אני לא יכול להגיד לך מה להחליט. אבל הנה כל המידע, קחו דוגמה נגד עורך דין, שבאים מתייעצים איתו לפני עסקת מחר דירה. יכול להיות שהוא חושב שזה עסקה פגז, מחיר פגז, הוא תמיד יהיה נורא נורא זהיר. יגיד לך, תשמע, יש פה סיכונים, יש פה דגלים אדומים, יש פה דברים לבדוק. אסור לו להגיד לכם, כלומר, זה לא אסור, אבל בדרך כלל הוא לא ייתה להגיד לכם כעורך דין, כי הוא לא רוצה את האחריות המקצועית הזאת, לא יכול להגיד לכם, אני נשכב על הגדר בשביל העסקה הזאת. לכן, זה אני חושב, שוב, הנקודה של ההבדל המהותי הזה בין יועץ שמבוסס על דאטה ונותן לי כלים, תומכי הקלטה, לבין גורו שהוא יותר בצד הפסיכולוגי והאינטואיטיבי, שקשה לך להתווכח איתו.
כן, אז גם פה אני אתגר אותך קצת, אני מסכים רוב מה שאמרת, אבל קודם כל אני חייב להגיד שמבחינת גם המיומנות, אוקיי, של למצוא מה שנקרא motivated seller, אוקיי, שזה מה שאמרת שהרבה מאותם גורים מתגאים בהם, זה לא מה שמאפיין לגורים. ולדעתי זה גם לא, זה לאו דווקא לא מוסרי. זאת אומרת, לצורך העניין, זה פר מקרה, אוקיי? עכשיו, אני חושב שגם בתחום הזה יש כמו שאתה אומר, כי באמת חשוב, אנחנו מדברים פה במילים מפוצצות של גור, אוקיי? אבל חשוב להגיד שיש את הגורים, ויש גם את האנשים שהם באמת יותר מיומנים בלאתר את המוטיבדת סלר, אוקיי? לא שהם כאלה תותחים של מסע ומתן בהכרח, אלא מראש יודעים לאתר אותם, אוקיי? והם מסתכלים על זה, הוא יגיד לך למה זה לא מוסרי. הוא קיבל ערך ואני קיבלתי ערך, הוא היה צריך להיפטר מהדירה מהר, וזה המחיר שבא, שווה כאילו לקנות את הדירה מהר. אז רק אני פשוט איך שאני רואה את זה, זה שזה לא, לאו דווקא, זה כל מי שעושה את זה הוא גורו.
זהו, אז הבעיה שלי זה לא, שוב, הבעיה היא לא עם מי שעושה את זה. והבעיה שלי לא, הבעיה שלי עם הנפנוף בזה, הבעיה שלי להפוך את הדבר הזה למעין, אני תעשייתית, אני רק מצליח. שוב, אני אתן דוגמה אולי מעולמות אחרים. קחו אנשים שהם יזמים מוצלחים ועשירים ומשגשגים, הרבה מהם אגב אתם לא מכירים אותם אפילו, שזה גם ההוכחה לטענה שלי. הרבה מאוד מהיזמים הגדולים והמצליחים והבולטים, הם כאלה שאתם אפילו שמעתם את השם שלהם. אתם יודעים למה לא שמעתם את השם שלהם? בגלל שהם לא החליטו לקחת את ההון שלהם ואת העסקאות שהם עשו ולנופנף איתו בחוצות העיר. הם לא באו ואמרו, אני רק מצליח. הם עשו לביתם והתפרנסו, וזה מצוין שהתפרנסו, כי הם הגדילו את הרווחה של כולנו, וזה גם טוב לעובדים, וזה טוב לחברה, וטוב לכולם. זה אחלה. אז להגיד, כאילו, הבעיה שלי זה לא עם עצם העובדה שאנשים מתעשרים ועושים הצלחות. הבעיה שלי זה מה הם עושים עם הסיפור על ההצלחה. אם הם עושים את הסיפור על ההצלחה כדי למנף את זה, ואני רואה את זה כפעולה, וזה לא תמים. זה לא שהם באים מספרים לי את הסיפור על המוטיבייטד סלר סתם. הם מספרים את הסיפור על המוטיבייטד סלר, בגלל שזה עוזר להם לשווק ללקוח תמים את העסקה. כי אם זה לא היה עוזר להם לשווק ללקוח תמים את העסקה, למה לספר סיפור כזה? למה לספר את הסיפור באופן הזה של אני יודע לעשות, אני מומחה בדבר הזה? למה לספר את הסיפור הזה? כלומר, ושוב, גם חשוב להגיד, אנחנו לא, אין פה איזושהי אמירה נגד כל מי שעושה איזושהי עסקה שבה הוא מרוויח. זה go without saying. הביקורת פה היא רק על אלה שלקחו את הדבר הזה לאקסטרים, ובאו ואמרו, זה לא רק שאני עושה את זה ומרוויח, לא רק שאני עושה את זה מתעשר, אלא אני יודע לעשות את זה תמיד, כל פעם להקות את השוק, וזה המומחיות שלי, ואתם עכשיו בואו תשמעו את הדרשה, תשמעו את מה שיש לי לומר.
אני חושב שאמרת שהם נורא מבין את זה כאילו מהרגש, ולא דווקא הם משתרים מיומנות, אבל הם נורא פונים לרגש ואומרים רק את ההצלחות שלהם, וכאילו אינטואיציה, סליחה, לא רגש. ואני חושב שאם אנחנו רוצים פה גם לתת איזשהו כלי למאזינים שלנו, אז חשוב להגיד שבהיבט הזה, ממילא אנחנו כבני אדם מוכוונים לראות רק את המקרה הצלחה. זאת אומרת, הרבה יותר קל לנו, אנחנו איפשהו, המוח שלנו מעלים עין מהכישלונות. וקראתי בזה ספר שהוא כותב, take a walk on life's graveyard, אוקיי? זאת אומרת, תעשה סיבוב בבית הקברות של החיים. כי אנחנו, סליחה, רואים רק את הסטארט-אפים שהצליחו, אוקיי? ולא את ה-90% שנכשלו. אנחנו רואים רק את הסופרים שהספרים שלהם יצאו לאור, ולא את אותם ספרים שבכלל סופרים שלא מתחילים למצוא הצעה. וגם כשמגיע לנו עכשיו לצורך העניין יועץ, שהוא באמת לגיטימי, גם אצלו יהיה לנו מאוד קשה לראות את הכישלון, גם אם הוא שם אותם על השולחן, כי אנחנו מראש מוכוונים אחרת. אז א', אנחנו לדעתי צריכים להיות יותר מודעים לזה, אוקיי? וב', באמת לחפש, זאת אומרת, אם אתם באמת, אני מסכים איתך שאם עכשיו מגיע לנו גורו כזה, שלמה הוא גורו? כי הוא אומר רק את המקרה הצלחות שלו, ואומר רק את הדברים שהוא עשה טוב, ומנותק מהעובדות, אז זה איפשהו צריכה להיות נורת הזרה, אנחנו צריכים שזה יהיה נורת הזרה, כי מראש אנחנו מוכוונים להתעלם מהדבר הזה.
כן, אני רוצה להגיד, תראה, יש גם עניין, אולי טיפה יותר לחדד את זה, כי זה מתכתב עם השאלה הקודמת שאלת. נגיד, אתה בא ליועץ. גם היועץ יציג לך שהוא בעיקר מצליח, אני מניח, אם תשאל אותו אם הוא יצליח, אם כל מיני, הוא לא יציג לך את מה שהוא נכשל, כי הוא רוצה למכור לך את הייעוץ שלו, וזה בסדר גמור. זה לא רק הסיבה שהוא, לא רק איכשהו, או סליחה, לא רק התוכן של הדברים שלו. הנקודה זה גם איך שהוא עושה את זה. התוכן זה בסדר, אני מצליח. האיך זה החשוב, האיך זה לבוא ולהזניח כמעט הכל. גם נתחלתי, כשהתחלתי בכלל את הפרק, אמרתי על זה, גם כשהם יציגו את הקשיים ואת האתגרים, הם תמיד יצניעו אותם. זאת אומרת, הם יבואו ויגידו, גם כשאני, נגיד, נכנס לאיזה דירה זנוחה ולחלוטין, וקניתי אותה ב-50% מתחת למחיר השוק שלה, אז באותו רגע כשראיתי את הדירה, היה שם רצפה אחת שבורה שלא ראיתי בסיור המקדים שעשיתי שם. ואז נורא חששתי. זה מוסיף לי עוד 4,000 שקל להוצאות. כי תמיד הסיפור הוא תמיד מגוחך כזה. כאילו, קנית עכשיו נכס ב-50% מחיר, במקום במיליון שיימת 500,000, וכאילו הכאוס שאתה יוצר בסיפור, זה 4,000 שקל על הריצוף שלו אחיד. שאתה צריך, אוי, זה יתווסף לי לעלויות הריצוף. כאילו לתת עוד פעם נופח של אמינות לסיפור. זה גם שונה מיועץ במובן הזה, וזה גם מתכתב עם השאלה ששאלת. זה מתכתב עם זה כי היועץ, נכון, הוא יציג לי את הסיפור הזה של רק ההצלחות, אבל הוא לא ימעיט בסיכונים שיכולים להיות בתהליך. תשימו לב, יועצים הרבה יותר זהירים, יועצים אמיתיים, אותנטיים, הרבה יותר זהירים, הם הרבה פחות נחרצים, הם הרבה פחות נחושים בהצעה שלהם. אומרים לך, תשמע, מצב השוק הוא כזה, הוא יכול להשתנות. אתה צריך לדעת, בשוק הזה בינתיים יש נתונים כאלה וכאלה, דירות לוקח ככה וככה, זה זמן השיפוץ, נראה לי שהתמחיר הוא סביר בסך הכל, אבל כך בחשבון שיכול לקרות כך, כך וכך, שיכפיל את העלויות. כל הפוזיציה, כל הדינמיקה של השיחה היא לגמרי שונה. היא לגמרי שונה מאשר שיחה עם גורו, שגורו כאילו ממש ממעיט בכל הדברים שמסוכנים, הוא מציג, זה לא רק שהוא מציג רק את ההצלחות, הוא מדגיש את ההצלחות ברמה כזאת שהיא פשוט מעפילה על כל הסיכונים, עד לרמה שהם לא קיימים. ופה המקום המסוכן הזה, שאתה אומר שנורת העזר נדלקת, פה המקום המסוכן, כי אנשים בדרך כלל נוטים להישאב ל... ל, ל, ל הם רוצים לא לחשוב, הם רוצים לא להפעיל, או לא, לא, הם לא אוהבים נורות אזהרה. אנשים לא אוהבים איפה שיש להם חשש. הם אוהבים איפה שהדברים נראים חלקים, זורמים, מה יש לי דוג, גם ההוא פה, גם ההיא פה, גם חברה שלי אמרה לי שהיא, מה הזמן, הולכת איתו ועושה איתו. כולם אמרו לי שהם ככה בעניין איתו. אז יאללה, למה שאני לא אנסה? ונכנסים לדבר הזה, ואז באמת המגננות נסגרות, במיוחד כשהוא לא מציג את הסיכונים. ואתה יודע, עכשיו, ניתן עוד דוגמה אולי מעניינת בהקשר הזה, שפעם נדמה לי, אני לא זוכר באיזה הקשר זה היה, אבל דיברתי עם איזה זוג שאמרו לי שהם שאלו איזשהו עניין שקשור להשקעה, אמרתי להם, תראו, יש כל מיני דברים שקשורים לסיכונים של ההשקעה, כאילו אתם לקחתם את זה בחשבון, עשו לי כזה, לא בא לנו לשמוע. אמרתי, מה זאת לא בא לכם לשמוע? כאילו, יש פה גם דברים לא טובים שאתם צריכים כאילו לקחת בחשבון. עזוב את הסיכונים, כרת לא נעשה. זה אולי הנקודה כאן, כי הרבה פעמים אומרים לעצמם, אני לא רוצה לשמוע את הסיכונים. הסיכונים יניעו אותי מלעשות את הפעולה, לכן כיף להם להיצמד לאותו גורו שמספר סיפור שהוא, אתה יודע, ללא סיכונים, ריסק פרי כזה, הכל יצליח, ולכן זה, אתה יודע, פסיכולוגית זה עובד עליהם בצורה טובה.
כן, זה איפה שהיא זריקת אחריות לכיוון שהוא יחליט בשבילי, אני לא מבין כלום בזה, אני סומך עליו שהוא יעשה את מה שזה ויעשה בשבילי כסף, שזה זוג אישה שיכולה להתמונה עם המון בעיות.
נגעת באמת בנקודה מאוד מאוד טובה, כי באמת נושא זריקת האחריות היא לא באמת קיימת, אין זריקת אחריות, כי האחריות היא שלהם, המשקיע נשאר אחראי על הכספים שלו, אם הוא יפסיד, הוא זה שיפסיד, הוא זה שאיבד את הכסף, האחריות היא של המשקיע, הוא פשוט מאציל את הסמכות למישהו אחר, אותו מישהו אחר יש לו סמכות, אבל אין לו אחריות, הוא לא נושא באחריות, אם הרי זה לא יצליח, הרי הוא יסחוף המונים גם ככה, והוא יצליח, אתה יודע, הוא יצליח להתאושש מאיזה לקוח אחד שמתלונן עליו, כשיש המונים שמספרים ומדרבנים את סיפור ההצלחה האינסופי שלו. גם אותם אנשים יפחדו בדרך כלל לצאת נגדו, כי הוא כזה גדול וחזק. אבל הנושא של האחריות צריך להבין, כשזה השקעות, זה כסף של המשקיע, כלומר, זה לא כסף של הגור. הוא שם את השם שלו ואומר, אני יודע, אני אעשה, אני אדאג. זה שזה לא קורה בפועל תמיד, לפעמים קורה, לפעמים לא, אבל כשזה לא קורה, הכסף הוא עדיין של המשקיע, ולכן האחריות היא של המשקיע.
ומי שמשלם את המחיר, כלומר, זה המשקיע.
מי שמשלם את המחיר, לכן הוא זה שנושא בדיוק בכל האחריות, והוא זה שמפסיד כאן. באמת, אני חושב שהנושא הזה הוא נושא שאנשים, איפה הם נתקלים בו? הם נתקלים בו, אתה תראה איפה אנשים יתקלו באותם גורים שזה, התחלתי עם זה גם קודם, בכתבות בעיתון, כשפתאום יש איזה גורו שמתחילות השמצות, מה קרה, למה הוא זה, הוא הבטיח הבטחות, הוא לא קיים, יש הבטחות, יש תביעות, מתחילות להיות כל מיני אמירות על הגורו, על דברים שהוא הבטיח ולא קיים. יש חברות שהן מבחינתי זה די דומה, חברות שהן אומרות על עצמן שהן סוג של גורו כזה, אנחנו רק מצליחים, פתאום הן לא מצליחות, איפה הן? במעמקי דפי ההיסטוריה. החברות האלה הן לא מצליחות לאורך זמן, ובמקרה הזה אתה מבין, אתה יכול לראות, אתה תתקל בגורו הזה בעוד הרבה שנים כשהצטברו צבר רב של משקיעים, או אנשים שנתנו בו את יהבם, לא הצליחו, אלה אותם אנשים שהתארגנו לא הצליחו, ואז הם בעצם נאלצים לבוא ולהגיד למה הבטחת דברים שאתה לא יכול לעמוד בהם, למה דברים השתנו, ואז אתה יודע, אז יכול להיות שהם יתפקחו ויבינו את הטעות שהם עשו.
אז משהו פרקטי לקראת סיום. מה אתה, לצורך העניין, נגיד שאני, נניח שאני עכשיו רוצה להיכנס לעולם ההשקעות, זה לא משנה כרגע באיזה סקטור, אם זה נדל"ן, אם זה השקעות אחרות, ואני רוצה להתייעץ עם אנשי מקצוע. איך אני יודע שעומד מולי גורו, או עומד מולי יועץ שאנחנו חושבים שהוא לגיטימי? מה השאלות שאני צריך לשאול? מה אני צריך לוודא? אוקיי? איך אני צריך להיות מעורב בתהליך כדי להבטיח שבאמת אני מודע לדברים, ואני לא סתם נסחף אחרי מישהו כמו שאתה אומר שהוא גורו?
כן, אז אני חושב שיש כמה דברים, כמה אלמנטים, שהם אלמנטים שמעידים על זה שיש לפני גורו, שאני צריך להיות מודאג. אני חושב שהאלמנט הראשון, זה נורת האזהרה הראשונה בכל מה שקשור לגורים, זה שיש עליו באז. נשמע מוזר קצת. איפה שהרבה אנשים מתחילים להגיד לי על משהו, זה השלב שבו אני טיפה חושד. אני אומר, רגע, למה כולם מדברים על הדבר הזה? אולי בגלל שכולם מדברים על הדבר הזה, אז זה נראה לי יותר מוצלח ממה שזה באמת. כלומר, יש סביב זה איזה משהו, קורית התרחשות, כולם מדברים על התופעה הזאת, זה נכון לגבי כל מיני בועות. גם גורו זה סוג של בועה כזאת. עד שהיא תתפוצץ, כן? אז כשכולם מדברים על איזשהו משהו, יש בז, סביב איזשהו עניין, זה שלב שבו אני אומר, כבר זה נורת הזרה ראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. עכשיו אתם צריכים לשאול, חלק מהבועות, לא בועות, הם פשוט באמת יש בז, כי זה דבר טוב, כי זה, אתה יודע, אם עכשיו אפל משחררת איזה אייפון חדש, זה, יש בז, וזה נותן לכולם ערך, אף אחד לא רימה אף אחד, הכל טוב, יפה, אחלה מוצר, בוא נקנה, נצרוך, כן, אפל או כל חברה אחרת. ויש בזה בז, והכל בסדר, זה לא, בז זה לא בכך, אז מה אני בודק? אני בודק עוד דבר, אני בודק מה המסר שמוכר לי אותו בן אדם, אותו גורו. אם כל המסר שהוא מוכר לי, זה, שוב, אין אצלי כישלונות, אני רק מצליח, אני יודע לסחוט את המוכר עד הסוף, אני יודע להשיג לך מה שאתה צריך, אני ואני ואני, עוד פעם, אני ואני ואני, אל מול סוג של בז סביב איזה יועץ או בן אדם שהוא טיפה יותר זהיר וסולידי, שזה יותר סביר, אז זה הנקודת הזרה השנייה, זאת אומרת שיש פה בן אדם שמדבר על עצמו כל הזמן, אומר שהוא לא נכשל, אומר שהוא כזה אל כל יכול כזה, ובעצם מגיש לי את הסיפור הצלחה שלו כסיפור הצלחה חלוט ומוחלט וכו'. והדבר השלישי זה כשאני מתחיל לעמת איתו עם נתונים, מתחיל לשאול אותו שאלות, מתחיל לחקור יותר לעומק את הסיפורים, גם את הסיפורים שהוא שאל בעבר, סיפר בעבר, וגם את הסיפורים שקוראים להשקעה הקרובה שמתרגשת עליי, הובה. גם מה שהוא מציע לי, כשאני מתחיל לשאול אותו שאלות, אם הוא אומר תשובות שהן תשובות אינטואיטיביות, תשובות שהן תשובות פסיכולוגיות, תשובות שהן תשובות שלא עושות שכל, אתה יודע, בשכל הישר, בהיגיון הבסיסי של בן אדם. דברים שהכל נורא אינטואיטיבי, תשמע, יש לי אינטואיציה טובה לגבי הנכס, אני, יש לי תחושה טובה שיהיה פה אחלה עסקה. כשאלה הדברים, אז אותם הוא מוכר לי, תראה, אם הוא מציג לי באמת עסקה בוננזה אמיתית, שאני רואה במתוני רשות המיסים שהמחיר פה הוא 400,000, והבן אדם בא ומביא לי 300,000, אז אני מבין, הבן אדם מצא באמת נכס שהוא הרבה יותר זול ממחיר השוק. אחלה. אז אני משתכנע שבאמת זה מחיר הנכס, ובדקתי ווידאתי, בסדר, זה משהו אחר. אבל אם אני מסתכל על המחיר, הוא תואם את המחיר שוק בסך הכל, והוא אומר לי, אני יודע שאפשר לשפץ פה, אני מכיר את הקבלן ההוא, אני יודע לעשות פה, סיפורים, ללא איזושהי, תן את השם של הקבלן, תן את השם של זה, בוא נראה רגע את העלויות, בוא תקבל ממנו שיצא, בוא נבין שנייה מה המספרים, נראה שעושה שכל. כשלשם זה הולך למקום של סמוך עליי, אינטואיציה, זה הנורת הזרה השלישית שצריך לזה. אז אני רק סכם, בז מסוים סביב בן אדם, שתיים, שהסיפורים שלו זה אני ואני ואני, ללא איזשהו יכולת, ללא איזושהי אמירה שהוא אי פעם הפסיד, או איזשהו, הכל נראה מעטה כזה של הצלחה מסחרת, ושלוש, שכשמנסים להתעמת איתו על הדאטה, מנסים להבין ממנו דברים שיותר מחוברים למספרים, אז הוא הולך למקומות האינטואיטיביים והאינטואיציה, אלה סימנים שמדובר בגורו, ואני אוסיף גם לפעמים, גם גורוים נוטים לעשות, בדרך כלל כשזה לא גורו, אלא כשזה סוג של, אתה יודע, גוף רציני, מכובד, שהוא גוף אמיתי, שעובד כמו שצריך וכו', בדרך כלל הגוף יהיה המרכז, הלוגו של העסק, העסק עצמו, יהיו לו עובדים, יהיו לו שם צוות, יש איזושהי פעילות עסקית, עובדת לגיטימית, שאפשר לשאול שאלות, אפשר לשאול להתייעץ עם אנשים, אפשר להתייעץ עם האנליסט בחברה, אפשר להתייעץ עם עוד אנשים. כשזה גורו, זה בדרך כלל יהיה one man show כזה, זה אני ואני, עוד פעם, מה שאמרתי קודם, לא יהיה פה עוד משהו נוסף.
מסכים איתך מאוד, אני חושב שהמשמעות של מה שאמרת, ובעיקר של השלב השלישי, זה בעצם שעדיין, שאנחנו הולכים ליועצים והולכים לגוף שלישי, וזה מצוין. עדיין לאמת אותם, לוודא אותם, לחפש את הנתונים, ולא להישאב רק לאותה אינטואיציה, לאותם חלומות, שממילא אנחנו מוראים ללכת אליהם. ובסוף האחריות עלינו. ושנייה לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים להזמין אתכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, של אינבסטקאסט. מאוד חשוב לנו לשמוע מה דעתכם על הפרק שהיה עכשיו. האם גם אתם נתקלתם בגורו? האם אתם לא מסכימים איתנו לגבי זה שיש גורים? אולי אנחנו קצת מקצינים את המצב? נשמח לשמוע אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שנענה עליהם, רשמו לנו בקבוצה ואנחנו נתייחס. תודה רבה לכם.
תודה רבה לך אביב, היה אחלה כיף, ונתראה אחלה גם כיף. בפרקים הבאים.
יאללה, תודה רבה לכם.